קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף צדיק עמוד א'. ארבע שורות לפני סוף העמוד, במהדורה הרגילה של וילנה, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כלומר, אנחנו עסוקים ב הנהגה שאנחנו מכנים אותה בשם מידה כנגד מידה. מה זה הביטוי מידה כנגד מידה? או במובן, בביטוי היותר מורחב, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מדובר במשהו שהוא ההפך הגמור מהמושג הפופולרי של שכר ועונש. אני לא מבין, כמה זמן זה לוקח למצוא את הדף? אז תביא, אני אמצא לך. חבל הזמן. סיובן. הנה, אתה במקום. ארבע שורות לפני הסוף, נו מה? אתה רואה שזה לא לוקח הרבה זמן, כמו שאמרת. כן. אז מה כתוב כאן? כן, שיש מידה, כלומר, הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, היא נקראת מידה כנגד מידה. וזה ההפך הגמור של המושג של שכר ועונש. מה ההבדל בין שכר ועונש לבין מידה כנגד מידה? השכר ועונש אלה, זאת הנהגה חיצונית למעשה, ומידה כנגד מידה זאת הנהגה פנימית למעשה. זהו, זה כל ההבדל. אז מאיפה לומדים את זה? דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה? מאיפה לקחת את הרעיון הזה? אתה לא יכול להגיד סתם. שנאמר, ויאמר אלישע, שמעו דבר השם וגומר. כעת מחר, שאה סולת בשקל, ושאותיים שעורים בשקל, בשער שומרון. מתי נאמר הפסוק הזה? בזמן המצור של ארם על שומרון. שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל, והארמים צרו עליה. והמצב כל כך קשה שאין מה לאכול, אנשים אוכלים הפרשות, אוכלים את גוויות ילדיהם, בקיצור, משהו נורא והיום. ואלישע עומד על החומה ואומר, חבר'ה, אין מה לדאוג, מחר שאה סולת בשקל. בשעתיים שעורים בשקל. נפל על כל הראש, כן? אלישע הנביא. איך הוא אומר דבר כזה? רואים שאוטוטו העיר נופלת במצור, והוא אומר, מחר יש מה לאכול בשפע. וכתיב, ויען השליש, אשר למלך נשען על ידו, את איש האלוהים ויומר. הנה השם עושה ערובות בשמיים, היה הדבר הזה? מה, כדי שדבר כזה יקרה, צריך לעשות ערובות בשמיים. ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. כן, הנביא אומר, תדע לך, זה יקרה, אתה תראה את זה, ואתה לא תאכל משם. וכתיב, ויילוכן, וירמוס אותו העם בשער, וימות. על מה מדובר? הרי מה קרה באותו זמן? השם השמיע קולות של שופרות וחצוצרות באוזני הצבא הארמי. תודה רבה. ואז הם חשבו שמלך ישראל שכר עליהם, תודה רבה, את מלכי החיטים ואת מלך מצרים, ולכן הם ברחו. כיוון שהם ברחו, העם התנפל על השלל שהיה בתוך מחניהם, ואז ממש למחרת, באותה שעה, היה שאה סולת בשקל ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. והשליש, ככה מסופר בתנך, כן, זה לא מובא כאן, זה מסופר בתנך, השליש ניסה לבסט את הזרם של העם הנוהר אל השעורים והסולת, אבל הזרם היה חזק ממנו, הוא נדרס על ידי העם ומת. כך שהוא ראה, כדבר איש האלוהים, הוא ראה שבאמת יש שפע חומרי גדול, והוא נדרס ולא אכל משם. כן? אז מזה לומדת הגמרא שהוא, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. קצת מוזר, נכון? כן? כלומר, מה הייתם אומרים? אם הייתם קוראים את הפסוק הזה, הייתם אומרים שזה מידה כנגד מידה? אין קשר. אז למה הוא מת, הבן אדם? בגלל חוסר האמונה? אז מה, מי שחסר אמונה מת? יותר חמור, זה נכון, אבל כתוב מפורש, מה אמר לו אלישע? אינך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל, נכון? אז הייתה קללת חכם. אז אולי זה הקללה של אלישע? לא, אבל אם הוא לא היה אומר לו, אולי זה לא היה קורה. הנה, זה קושיית הגמרא. בואו נראה את קושיית הגמרא. ודילמה, אולי, קללת אלישע גרמלה. אולי זה בכלל זה שהוא מת, זה לא מידה כנגד מידה, אלא בגלל הכללה שקילל אותו אלישע. דאמר רב יהודה אמר רב, קללת חכם אפילו על חינם היא באה. כן? אז כלומר זה לא, הכללה של החכם היא לאו דווקא משתלבת בהשגחה של מידה כנגד מידה. עכשיו, מה זה קללת חכם? קללת חכם זה כלי נשק. כמו שיש כלי נשק גשמי, יש גם כלי נשק רוחני. אז באותה המידה יכול היה אלישע לקלל את אותו אדם, וזה פועל, בלי קשר להנהגה של הקדוש ברוך הוא של מידה כנגד מידה. נכון? למשל, אם אדם משתמש באקדח ויורה בחברו, חברו מת, נכון? אני חושב זה קורה כך. הוא יורה לו בראש, החבר מת, נכון? בין שמדובר בהריגה צודקת, בין שמדובר בהריגה לא צודקת, בין שהיה צדיק, בין שהיה רשע, בין שהיה בדין, בין שלא היה בדין. אקדח זה תמיד עובד. בסדר? חוץ מאשר באגדות. אבל אקדח זה עובד. עכשיו, תשאל השאלה, אבל הוא צדיק, אז למה הוא מת? טוב, מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו את האפשרות שאקדחים יהרגו. אז באותה מידה יש גם אקדחים רוחניים. כן? הכללה. הכללה זה גם עובד. קללת חכם, אפילו על חינם. מה? מה רבקה? פרשת השבוע. נכון. נכון. שמה קרה לה? שהיא מתה מוקדם, לא? טוב, בקיצור, מה? נכון. כשחכם מקלל, זה אומר שהוא רוצח. לפעמים רוצח בצדק, לפעמים רוצח שלא בצדק. על זה לא חייבים מיתה. כלומר, לא חייבים מיתה על רציחה בדיבור. אבל זה פועל באותה המידה. אז אם כן, אין לנו מכאן ראייה שזה מידותיו של הקדוש ברוך הוא שפעלו כאן. אולי זה לא אומר שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אלא קללת אלישע גרמה לשליש למות. אה? אולי? מה הבא? אה? אומרת הגמרא, לא, אם כן, לכתוב קרע, אם זה נכון מה שאתה אומר, היה צריך להיות כתוב, וירמסוהו וימות. אבל זה לא מה שכתוב, היה כתוב, וירמסו העם בשער וימות. מה זה בשער? הרי ברור, הוא היה בשער, אז מה החידוש? למה להוסיף את המילה הזאת? מה היא בשער? על עסקי שער, כלומר, בגלל השער, כלומר, בגלל מה שהוא אמר כשהוא היה מול השער. לא הבנתי כל כך. צריך להבין מה אומרת הגמרא כאן. צריך להבין פה משהו. מה הבעיה של השליש הזה? הרי השליש אומר דברי היגיון, נכון? הנביא אומר, מחר יש שפע של סולת ושעורה. השליש הוא אדם רציונלי. הוא אומר, מה זה השטויות האלה? הנה השם עושה ערובות בשמיים. היה הדבר הזה. הגיוני, לא? מה כל כך לא בסדר בהתנהגות של השליש? מה? אז מה הוא עושה בפומבי? ועד רבה, הגיוני, לא?
אבל אם הוא רשע נביא אמר, זה...
אה, בגלל שהנביא אמר. זאת אומרת, הנביא אמר. אז מה יש לו פה? יש לו בעיה פה באימון שלו בנביא. מדובר כנראה בנביא שכבר התאמת כנביא. יש לו בעיה עם הנביא. עכשיו, מה מונע ממנו לקבל את דברי הנביא? מה הקושיה שלו? הנה, השם עושה ערובות בשמיים. עכשיו, מה זה ערובות בשמיים? ערובות זה מעבר, נכון? כלומר, השמיים סגורים, אבל אם יקדחו איזה קדיחה, יקדחו איזה ערובה, אז משהו יעבור שם, נכון? זאת אומרת, העולם של השליש הוא עולם סגור. הוא לא פתוח. כיוון שהוא לא פתוח לאפשרות של שינוי, גם הוא לא יכול לקבל את דברי הנביא. זה הכוונה. הוא לא מבין שיש ערובות בשמיים. לכן, הוא עומד מול החידוש. הוא עומד בשער. איזה שער? השער שמול ערובות השמיים. זה לא השער של העיר. אלא הוא עומד מול הפתיחות. הוא סותם את זה. והראיה, איך קוראים לו לשליש? לא יודעים? לא, לא, גם אני לא יודע. קוראים לו השליש. זאת אומרת, הוא אדם שאין לו שם. יש לו פונקציה. כלומר, הוא ממלא פונקציה בפקידות המלכותית. אז הוא מרובע. הוא שייך לבירוקרטיה. מה? כן, אבל הוא מגדיר את עצמו על פי המקום שלו בהיררכיה. זאת אומרת, הוא בירוקרט, טכנוקרט. והוא יודע למלא תפסים ולהגיש בקשות, להגיש לפני הוועדה ולקבל מסקנות. זה מה שהוא יודע. אז אדם כזה הוא אדם סתום. אז הוא סותם את ערובות השמיים. זה בדיוק ההגדרה של מידה כנגד מידה. הרי הסברנו מה זה מידה כנגד מידה, מה זה? שהאדם הוא בעצמו המידה. מה זה מידה? מה פירוש? זה הכלי שבו מודדים, נכון? לא כמו בעברית מודרנית, שזה הכמות, אלא בעברית עתיקה, המילה מידה פירושה, הכלי שמודדים בו. והאדם הוא בעצמו הכלי, אם הוא פתוח, מקבל, סגור, לא מקבל. זהו המידה, מידה כנגד מידה. כיוון שהוא אומר שאין ערובות בשמיים, אז הוא לא יכול לקבל, הוא סתום. פשוט. זה לכן הוא מת. מה? הוא לא שייך לנצח. הוא לא שייך לחידוש על כובנים. הוא לא מאמין שבעולם הזה יכול להיות ערובות בשמיים.
ימשיך את חייו בלבדים שלו.
אבל המציאות של העולם אז היה שהיה רעב בעיר. נכון? כדי שלא יהיה רעב בעיר, צריך שיקרה איזה מין נס כזה, כמו שקרה באמת. כן? וזה דבר שהוא לא פתוח אליו. הוא לא פתוח אליו, אז הוא נתון בידי פגעי הטבע. במקרה הזה, הטבע היה הרעב. לכן הוא מת. לא, הוא מת מזה שהעם דרס אותו. כן, הוא מת מזה שהעם דרס אותו, זאת אומרת שתנועת החיים של העם חזקה מן המרובעות הפקידותית שלו. זה מה שזה אומר. העם, כן, ודאי שהעם האמין, יש מלא אורו, יש שם, יש שעורה.
לא,
אז אני לא יודע. על כל פנים, נפש העם היא נתונה למאבק בין השליש לבין אלישע. אלישע מפתח את הפתיחות של העם, הוא אומר, הנה, למה אלישע צריך בכלל לדבר? כדי לעודד, נכון? והוא בא לייאש. זה ויכוח על נפש הציבור. ייתכן גם שיש בזה סכנת נפשות, כלומר ברגע שאתה מייאש את הציבור, אז העם ייכנע לערמים. לכן יש פה גם סכנת נפשות כללית, ויכוח נפש. אולי על זה הוא חייב מיתה. כן? זה מה שהוא אומר. זה המשמעות של מידה כנגד מידה. אז בשער על עסקי שער, השער שעומד מול השמיים. כן, אתה רוצה להגיד משהו.
פה יצא שיגר נדים, שיגיע, הולך לקחות
נכון.
זה לא
מעל הטבע, אבל מעל הרגיל. כן? כן, שהצבא של האויב ברח, וזה, זה...
אז זאת אומרת שאנחנו משיקים. אם אין לנו מקור של נדיב מומן,
אין פה
נדיב, אין לנו מקור...
נכון, אבל יש לנו ברוך השם נביאים, שכתבו לפני אלפי שנים, איך הקדוש הוא מנהל את ההיסטוריה. אז אנחנו פתוחים לזה. תודה. אנחנו רואים, למשל, בהיסטוריה של הציונות, זה דבר מאוד מעניין, שכל פעם... שהמפעל הציוני עומד בפני סכנה של קריסה, קורה משהו חריג. אתן לכם דוגמה. היה במלחמת העולם הראשונה, היה מצב קשה פה בארץ, כל כך ש-60% מהיישוב בארץ ירד מן הארץ. אתם מבינים, זה פרופורציות. מדובר במשהו מדהים. 60% עזבו את הארץ. אחד מהם, דוד בן גוריון. כן? עזבו. אי אפשר היה להחזיק פה מעמד. ולכן כל מי שמסתכל ב-1916 על המצב בארץ היה אומר, ציונות חלום יפה, אבל עבד. פתאום, אחרי כמה חודשים, הצהרת בלפור. אלנבי כובש את ירושלים. כן? זה דבר גם בשנת 1988. היה מחקר שאמר, עוד שנתיים, יש הפרה של המאזן הדמוגרפי בארץ לטובת הערבים. כן? מישהו אז אמר לי את זה ב-1988, אמר לי, תדע לך, זהו, נגמר. אמרתי, אם זה ככה, עוד שנתיים יש מיליון יהודים מרוסיה. אמרו, אתה מדבר שטויות. ואחרי שנתיים היה. למה? בגלל שיש היגיון. ההיגיון הוא שכאשר המפעל עומד בסכנה, הקדוש ברוך הוא מתערב. אז מאיפה יכולים לבוא עוד מיליון יהודים? המאגר היחיד, ההיגיוני, היה אז רוסיה. אז לכן זה בא. וכדומה, כל פעם. מה? יש פה שאלות. בוקר טוב לרב ולתלמידים. למה לא חייבים עונש על המתה בדיבור? אם זה כלי נשק שעובד, אולי צריך להתייחס לזה כנשק. כמו שלא חייבים מיתה על המתות בגרמה. אם מישהו הורג את חברו בגרמה, פטור ממיתה. מה? אז מה? זאת אומרת שלא על כל המתה חייבים מיתה. יש המתה שהתורה חייבה עליה, היא המתה הברורה החומרית. מה אתה אומר?
יש מערכות ממוחשבות שפועלות לפי פקודות
קולית. כן, יש שם. יכול להיות שכן יהיה חייב. כן, 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 ברור. כן, בבקשה. בגרמה באופן עקיף. למשל, אני חפרתי בור בפני הרכב שלו. כן, למשל, זה נקרא בגרמה. לא הרגתי אותו, רק... כן. הרוצה במותו של האחר מזמן את מותו עצמו. זה מסוג הפתגמים שכותבים ביומנים. יומנים, לוחות שנה, נכון? או במסעדות, ככה, פתגם סיני עתיק, ככה על הקיר, כדי שלך מה לקרוא בזמן שאתה ממתין לברמן. כן, נכון? טוב, יפה, תודה. טוב, בואו נמשיך. אפשר להמשיך? עכשיו אנחנו ניגשים פה לסוגיה העיקרית שאכילנו בה, זה תחיית המתים, נכון? למדנו במשנה שאחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. זוכרים את זה? טוב. פה נשאלת השאלה, שאלה ששאלו לפני כמה שיעורים ואני עוד לא עניתי עליה. איך אפשר לתבוע מן האדם להאמין בדבר שהוא לא מבין מהו בכלל? זה כמו שאני אומר לך, אתה צריך להאמין שצ'יפופו פלוס בום שווה איכס. אתה יודע או לא? אתה לא יודע מה המרכיבים, אתה לא יודע מה המשמעות. הביטוי תחיית המתים, האם אקדח הוא לא סוג של גרמה? לא. האם אדם יכול לדעת מה זה תחיית המתים? כדי לחייב אדם להאמין בתחיית המתים, ועד כדי כך לפסול אותו מהעולם הבא, בגלל שהוא לא מאמין בתחיית המתים, צריך שאדם ידע על מה מדובר. איך אפשר לדעת על מה מדובר בכלל? זו השאלה. בסדר? ששאלו אותי. כי הרי מה זה חיים בלי מוות? אנחנו יודעים חיים לעומת המוות. מוות לעומת החיים. אבל חיים מצד עצמם, ללא מוות, אין לי מושג מה זה בכלל. לכן אני לא מבין איך אפשר לתבוע ממני אמונה בחוויית חיים שאין לי מושג מהי. אמנם אני יכול לשער שיש שותפות לגוף בעניין, ויש שותפות לנשמה בעניין. אבל מערכת היחסים בין גוף לנשמה בזמן תחיית המתים, היא מערכת יחסים שונה לגמרי מה שאני מכיר. זה כמו שנגיד, המושגים שיש לנו על תחיית המתים, דומים בערך למושגים שיש לעובר ברחם אמו על החיים שאחרי הלידה. אז אם תשאל את העובר, תגיד, מה זה החיים אחרי הלידה? מה הוא כבר יכול להגיד? יש לו מושג עמום, אם בכלל.
לא הייתי שם. למה שאתם נותנים את זה להגדרה שאין מוות?
מדוע שתחיית המתים זה שאין מוות? כי בשביל מה להחיות אם זה כדי למות?
מה יחזקאל עשה את ההתנות האלה
שלא מתו? השאלה מה יחזקאל עשה? היא אמרה שמה שיחזקאל עשה זה תחיית המתים. לא?
זה נתון בספק, אנחנו לא מחליטים.
לא, אנחנו כן מחליטים, אנחנו נראה את זה מהסוגיה בהמשך. אבל בעצם מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה בא לומר שהמוות הוא זמני. זה מה שזה אומר. לכן הסברנו שהאמונה בתחיית המתים זה זהה לאופטימיות. אם אתה לא אופטימי, אז אין תחיית המתים. אם אתה אופטימי, יש תחיית המתים. זה מתחייב. אבל לפעמים אתה רואה אדם אופטימי, אתה רואה שהוא אופטימי. ואם תשאל אותו אם הוא מאמין בתחיית המתים, הוא יגיד לך לא. איך זה יכול להיות? הוא אופטימי ולא מאמין בתחיית המתים. יש פה סתירה פנימית. כי הרי אם אתה לא מאמין בתחיית המתים, אתה אומר שהמוות זה הכוח הגדול ביותר בעולם. אין יותר חזק מן המוות. נכון? ואז מה התשובה? מאחר והוא אופטימי, זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. גם אם הוא לא מנסח את האמונה שלו בסגנון הזה. מובן? זה, כלומר, כי יש הבדל גדול מאוד בין ההצהרה המפורשת של האדם על עולמו לבין עולמו הפנימי. זה כמו שיש אנשים שאומרים, תשמע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל צריך להיות ריאלי. האמירה הזאת היא ביטוי של חוסר אמונה. טוב, בואו נתקדם. אם הוא אופטימי, זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים.
למרות שהוא לא מאמין.
למרות שהוא חושב שהוא לא מאמין. כי יש הרבה אנשים שחושבים, ויש חושבים שהם חושבים, ויש חושבים שהם יודעים מה הם חושבים. יש כל מיני סוגים. ברור. טוב, אמר רבי יוחנן, שימו לב, בצד כתוב, ליטה בעין יוד, נכון? אצלכם זה לא, במהדורת שיינזל זה לא כתוב. במהדורת וילנה כתוב, ליטה בעין יעקב. הוא אמר, טוב, לא משנה. אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה? עכשיו, פה אנחנו נראה. יפה, יש פה שאלה. איכן כתובה תחיית המתים בתורה? והאם יש הבדל בין תחיית המתים לבין תחיית המתים מן התורה? לגבי השאלה השנייה, האם יש הבדל בין תחיית המתים לבין תחיית המתים מן התורה? בזה עסקנו בשיעורים הראשונים על המשנה הזאת, כשלמדנו האומר אין תחיית המתים מן התורה. או שלא? הסברנו או לא? מה פירוש מן התורה? אולי הגיע הזמן שאני אסביר אם ככה, אתה צודק. לכאורה, האומר אין תחיית המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא. מה זה האומר אין תחיית המתים מן התורה? תסתכלו ברש"י, אולי כן, לפני כן, דף צדיק, עמוד א', אז רש"י כותב, הכי גרסינן, האומר אין תחיית המתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינן בגמרא לקמן מניין לתחיית המתים מן התורה. כלומר, יש כל מיני דרשות שדרשו חכמים כדי להוכיח שיש תחיית המתים מן התורה, והוא כופר בדרשות האלה. ואפילו יהה מודה ומאמין שיחיו המתים, אלא דלר מיזה באורייתא כופר הוא. הועיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מה לנו ולאמונתו, וכי מאיכן הוא יודע שכן הוא. הלכך כופר גמור הוא. דברים אלה הכתובים כאן ברש"י הם בלתי נסבלים. לא ייתכן שרש"י כתב את זה. תסתכלו כאן בצד, מי שיש לו מהדורת וילנה, כתוב כאן בהערת מסורת הש"ס, כתב באר שבע שאין זה מדברי רש"י. עכשיו, למה זה לא יכול להיות שרש"י יכתוב דברים כאלה? מסיבה פשוטה. כי הרי הגמרא בהמשך שואלת, זה למדנו, וכל כך למה? תנה הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. זאת אומרת שמה שמחריט אותו מן העולם הבא, זה שהוא לא מאמין שחיית אמיתים, לא שהוא לא מאמין שזה מן התורה. אז זה ברור שזה לא נכון מה שכתוב כאן. ויש האמת היא כאלה שבמשנה פה לא גרסו את המילים מן התורה, אלא האומר הן תחיית אמיתים. אף על פי כן, יש גם גרסה מן התורה, צריך להבין מה המשמעות של זה. פעם שאלו את רבנו המהרשד"ם, רבנו שמואל דימדינה. זוכרים אותו? מגדולי הפוסקים בסלוניקי. תלמידו של רבנו יוסף תאית יצק. אתם יודעים מזה מהרי תאית יצק? לא יודעים? מהרי תאית יצק הוא אחד מהרבנים בני דורו של רבי יוסף קארו, שרבי יוסף קארו פחד ממנו, מרוב גדלותו. הוא אגב היה מאבות אבותיו של בנימין זאב הרצל, חוץ מזה. אבל, מה הרשד"ם, כן, רבנו שמואל דימדינה, זה שהוא קוראים לו דימדינה, זה לא בגלל הרצל, זה משהו אחר. אז רבנו שמואל דימדינה שאלו אותו, איך יכול להיות מה שכתוב בגמרא בעבודה זרה, שכל המורה קטן ידע להחיות מתים? איך זה יכול להיות? למה זה לא יכול להיות? כי אם זה נכון שכל אמורה ידע להחיות מתים, אז אם כך, למה מתפעלים מאליהו הנביא ואלישה שהחיו את המת? הרי זה דבר שבקורס ראשון באמוראות, סמסטר ראשון, אתה כבר יודע לעשות. אז למה כל כך מתפעלים? ענה מהרשד"ם, שזה בכלל לא בעיה. להחיות מתים, וכי זה בעיה? הרי מה זה מת? רשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. צדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים. אז מה זה להחיות מתים? להחזיר בתשובה. פשוט. אז כל המורה ידע להחזיר בתשובה. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה זה האומר אין תחיית המתים מן התורה? יש לו תורה שלא מחיה מתים. זה חמור מאוד. יש לו תורה, הוא מלא בתורה, מפוצץ בתורה, והוא לא יודע להחיות מתים מהתורה שלו. זה נורא והיום, איזה מין תורה זאת? אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, אם הוא לא משפיע, זה סימן שהתורה שלו איננה תורה. היא תורה חסרת חיות, אז זה לא תורה. כן? יש לו תורה והיא לא מחיה מתים, אוי ואבוי. מה? זה תורה אנטיפתית. זה כתוב ככה בתורה, עקב תשמעון את הדברים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. שמרתם ועשיתם, אני יודע מה זה, זה לקיים מצוות. מה זה עקב תשמעון את הדברים האלה? כלומר, צריך שכאשר אתם שומעים את הדברים האלה, זה יגרום לכם ושמרתם ועשיתם. אבל מי שכאשר הוא שומע הוא לא רוצה לשמור ולעשות, סימן שמה שישמיעו לו זה לא טוב. בסדר? זה, יש פה איזה הנחיה כיצד לומדים וכיצד מלמדים תורה. צריך ללמוד וללמד באופן שמחיה מתים. בסדר? עכשיו בואו נחזור, אבל זה רחוק מן הפשט. אנחנו נחזור עוד מעט לפשט. רגע, יש פה שאלה. אם כללה זה אקדח, אז מדוע חכמים לא יורים בו באויבים הפיזיים שלנו? לא התכוונתי במקום צבא. כן, יורים בו. החכמים יורים בכללות, כן. היה במלחמת תש"ח, רצו כמה מקובלים להתאסף כדי לעשות תיקון, כדי להפיל אש מן השמיים על סוריה. ככה היה, הייתה אחת המדינות שנלחמנו בהן, בתש"ח, זה היה סוריה. ומה שקרה היה שכל פעם שרצו להתאסף, יש אחד שלא יכול היה להגיע. מעניין. סימן שזה עובד. טוב, בואו נחזור לעניין. אני רוצה פה לחזור לדברי רשי, שהם לא של רשי, שקראנו כאן. האומר אין תחיית אמיתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינן בגמרא. עכשיו, אנחנו נראה, יש בגמרא בערך 15 דרשות. אני לא ספרתי בדיוק, אבל יש בערך כ-15 דרשות, כדי להוכיח שיש תחיית אמיתים מן התורה. קודם כל, אם אתה צריך להביא הרבה הוכחות, זה סימן שמה שאתה אומר זה חלש. כן, הרמב״ם כותב באיגרת תחיית המתים, שהרעיון של תחיית המתים לא מוזכר בכל התנ״ך. חוץ מאשר בסוף ספר דניאל. מסביר הרמב״ם למה זה מוזכר בסוף ספר דניאל, כי זה היה הסיום של תקופת התנ״ך, וזה רעיון מספיק מסובך כדי שידחו אותו לסוף. אומר הרמב״ם, היה לנו דברים יותר דחופים, להסביר לעם שיש אלוהים ושהוא אחד ושעבודה זרה זה שטויות ושצריך לא לגלות עריות ולא לגזול ולא לרצוח. אז הנביאים היה להם מספיק דברים על הראש כדי לא לבלבל את הציבור עם דברים שקשים להבנה. רק בסוף ספר דניאל, כאשר אפשר לומר שהפעולה של הנביאים פעלה את פעולתה, אז הגיע הזמן גם קצת לדבר על תחיית המתים, ורבים ישנה אדמת עפר יקיצו וכו'. בסדר? זאת אומרת שהרעיון לא יתקבל. אבל הגמרא לכאורה עושה לא מה שהרמב״ם אומר. הגמרא מביאה הוכחות לתחיית המתים מן התורה. מביאה הוכחה כזאת, הוכחה כזאת, הוכחה כזאת. זה 15 הוכחות. עכשיו, כל חכם מקבל את הדעה של עצמו, ואינו מקבל את הדעה של השני. כן? כלומר, אחד אומר, יש לי הוכחה לתחיית המתים, ואני לא מקבל את ההוכחה שלך לתחיית המתים. עכשיו יוצא שלכל אחד יש קושיה עליו. עכשיו, תארו לעצמכם אדם שמזדהה עם כל הקושיות. אז אין לו פסוק שממנו לומד תחיית המתים. או? לכן אי אפשר לומר שבגלל קבלתו דרשה של מישהו, יש לו חלק לעולם הבא או לא. אני צריך להבין, אז מה משמעותן של הדרשות האלה, של מניין לתחיית המתים מן התורה? למשל, מה שרבי יוחנן אומר כאן, אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה. מה זה המניין הזה? מניין שזה נכון? לא. איך אתה יודע, אגב, שיש תחיית המתים? איך יודעים שיש תחיית המתים? זה מסורת אבותינו, כן? כלומר, רבותינו ואבותינו לימדו אותנו בתורה שבעל פה שיש תחיית המתים. ואיפה הם יודעים? במסורת. מסורת הזאת, זה מן השמיים, תרצה. כן? אבל האמת היא, זה מתחייב מן ההיגיון של האמונה המונותאיסטית. כי אם אתה מונותאיסט אמיתי, אז אתה מבין שיש חיות בכל. ולכן לא ייתכן שהמוות יהיה הכוח החזק בעולם והוא המנצח הסופי. לכן, המוות חייב להתבטל. נכון, השם אחד. אז לא ייתכן שהמוות יהיה חזק מאלוהים. זה המתבקש מהמונותאיזם. כלומר, יש אל אחד. זה מה זה מונותאיזם. אל אחד, אז אם כן, הוא פועל בכל. הוא נותן חיות בכל. ואתה מחיה את כולם. היה אפשר שני אלים. אל שנותן חיים, ואל אחר שנותן מוות. לפי הציור העממי, דווקא המוות יותר חזק מן הכל. כולם מתים בסוף. גם זה אפשר להגיד. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שיש תפיסה שרואה את האבדון בתור העיקר במציאות, בסופו של דבר. הרי זה אחד הדברים המזעזים. אנחנו רואים התפתחות של האנושות, התפתחות של הקוסמוס. עוד כמה מיליארדי שנים כל זה נגמר. נכון? שמש תכבה, הגלקסיות נחמות, כל האנרגיה שבקוסמוס נגמרת, אז בשביל מה הכל? ברור? כלומר, התפיסה הזאת של ניצחון האנתרופיה, אין משמעות לשום קיום. גם אם אני עכשיו עושה משהו משמעותי, אבל בטווח המאוד ארוך הוא חסר משמעות. נכון? אז זה דבר שאין הדעת האופטימית סובלתו. אין האמונה המונותאיסטית סובלתו. לכן מוכרחים לומר שבסופו של דבר הגורם המנצח בהוויה הוא החיים ולא המוות. אם כן, תחיית המתים היא תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. בזאת עסקנו הרבה בשיעורים הקודמים. הם נמצאים בארכיון, אפשר להוציא את זה משם. אבל הרי ישנה תורה שהיא משפיעה לבבות רבים, אבל היא בחינת סם המוות. וכי זה נחשב לאחיות מתים, אולי להמית את החיים. אני לא יודע מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר, היא משפיעה לבבות רבים, כלומר, יש תורה ש... משכנעת הרבה אנשים למות. כן, זה גם נכון. יש אנשים שמצליחים על ידי תורתם לשכנע אנשים להמית את עצמם. כן, הוא כתב את זה, שלמה ארצי, לא? הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. זאת אומרת שהוא כתב את זה כשהרב אורי זוהר חזר בתשובה. אז הוא אומר, היה לך עיניים בערך מלאות חיים, עכשיו אתה כזה, איבדתי חבר, איי איי איי, כן? בסוף הנכדים שלהם התחתנו, אבל סיפור אחר. זאת אומרת שיש ביקורת, מה? סליחה, של אריק איינשטיין, אני גם מבולבל, סליחה. אבל מה זה אומר? יש ביקורת נגד החזרה בתשובה. יש אפילו ארגונים של הורים מודאגים שעושים הכל כדי להילחם בכתות האלה שמחזירות אנשים בתשובה. כן, אפילו יש אזהרות, תיזהרו, אנשים יכולים להחזיר את הבן שלכם בתשובה בכל מקום, בבתי כנסת, בתחנה מרכזית, בכל מיני מקומות, היו עירניים. כן? עכשיו, מה הטענה נגד החזרה בתשובה? אחד הדברים זה שהחזרה בתשובה מצמצמת את מרחב החיים. כן? יש בזה סכנה. אז אם כן, זו הטענה של השואל כאן, שיש תורה שעניינה להקטין את החיים. אז זה ודאי לא תחיית המתים, זה המתת החיים. בקשר למה שהזכרת על עליית היהודים מרוסיה, איך ידעת שיבואו מרוסיה ולא מאמריקה? למשל, גם שם היו הרבה יהודים. האם יש לך רוח הקודש? לצערי הרב, אין לי רוח הקודש. הייתי מאוד רוצה, אבל אין לי. אבל מדוע לא אמרתי, מדוע אמרתי מרוסיה ולא מאמריקה? גם כן היגיון. הרי היהודים באמריקה שום דבר לא מעונע מהם לעלות. והם בכל זאת לא עולים. אבל יהודי רוסיה רוצים לעלות ולא נתנו להם לעלות. אז מה שצריך לעשות זה דבר אחד, להסיר את המונע. הסרת המונע, ואז הם עולים. לכן היה יותר הגיוני בעיניי שיבואו מרוסיה מאשר מאמריקה. זה הכל. לא פשוט, כן. האם הפסוק בילה המוות לנצר זה מרמז על תחיית המתים? אולי, למה אתה שואל? זה בישעיהו. נו, ואז מה? לא, אז קודם כל יש פה, על כל פסוק ופסוק אפשר לענות. תדע לך שהשאלה של אמונת תחיית המתים הייתה נתונה במחלוקת בימי בית שני, בין הפרושים לבין הצדוקים. הצדוקים אמרו שאין, אז איך הם הסבירו את כל הפסוקים? כן? יש להם הסברים, אנחנו נתמודד עם זה. בגמרא יש דיון על זה. אבל כדי להגיע לדיון צריך פשוט שנוכל לקרוא. אם תהיינה יותר מדי שאלות, לא נוכל להתקדם לעבר הדיונים האלה. הלאה. אז אני רוצה שוב להבין מה זה השאלה ששואל רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה. הייתי אומר כך, רבי יוחנן מתייחס לשאלה ששאלו לפני כמה שבועות. איך אפשר שאני האמין בדבר שאין לי מושג בו? מוכרח להיות שהקדוש ברוך הוא ידאג לזה שבתוך העולם החולף שלי יהיו עקבות, יהיו סימנים של נצח. ואז אם אני מסתכל על סימני הנצח שיש בעולם הזה, זה מפתח אצלי את היכולת לקלוט את המושג של תחיית המתים, דיינו חיי נצח. אז מה הדבר שנותן לי את ההכרה של חיי נצח? ואנחנו נראה שהגמרא נותנת תשובות לפי אנשים שונים. התשובה הראשונה שאנחנו נפגוש כאן, תשובה שניתנה עבור העברים. התשובה השנייה תהיה עבור היהודים. מה ההבדל בין עברי לבין יהודי? העברי זה בני ישראל בתקופה שבה השכינה שורה בארץ ישראל ובעם ישראל על ידי המקדש והנביאים. זה זהות שונה מהזהות שלנו היום. אנחנו היום צאצאי העברים, אבל אנחנו מתנהגים כיהודים. דהיינו, בני הדת היהודית, יש גורל ייחודי בזהות היהודית. היום במדינת ישראל אנחנו יהודים שחוזרים להיות עבריים. כן? אנחנו עברים חדשים ממוצא יהודי, קוראים לזה ישראלי. ואנחנו נראה שקליטת הרעיון של הנצח משתנה לפי הזהות האנושית שמדובר עליה. בואו נראה. אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. כן, מה אומרת התורה? כשנכנסים לארץ ישראל, כשאתם תגדלו את התבואה שלכם, אתם צריכים לתת תרומה מן התבואה, למי? לאהרון הכהן. והרי הפסוק הזה הוא אבסורד מוחלט. וכי אהרון לעולם קיים והלא, לא נכנס לארץ ישראל, שנותנים לו תרומה. מה?
הכוונה לשבט, שבט הכהונה.
אבל כתוב אהרון הכהן. אני צריך להגיד, ונתתם ממנה את תרומת השם לכהן. מה זה לאהרון הכהן? אלא מלמד שעתיד לחיות, וישראל נותנים לו תרומה, מכאן לתחיית המתים מן התורה. מה פירוש הדבר הזה? מה? נכון, עכשיו לא ללכת. עכשיו אנחנו יודעים שיש תחיית המתים, הרי היה שהכתוב אומר, ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון. מה?
חלש.
חלש? מה זה חלש? למה תסביר לי? כן, אבל אהרון הוא מת. אז איך אפשר לתת לאהרון?
נקבר מחוץ לארץ ישראל.
נו, נכון, אז מה? אז למה אתה אומר שיתנו לו תרומה? שבט הכהונה.
כמו שהשופטים בימים ההם שלי.
רגע. בוא נאמר שאני מקבל את דבריך. כן? עכשיו אני שואל, אז למה הכתוב בכל זאת לא אמר את הביטוי לכהן?
השתמש בסגנון הזה שאמר.
אני רוצה להבין מה הסגנון הזה אומר. אני אמרתי שאני מקבל דבר אחד. אני רק רוצה להבין, למה הכתוב כשהוא אומר לתת תרומה לכהן, אומר אהרון הכהן? הרי לא חייב להגיד אהרון.
הוא להתחיל בתחילת שושלת או משהו.
ודאות הכהונה. ודאות הכהונה. כלומר, תן לי מישהו שאתם בטוחים שהוא צאצא של אהרון. אבל אם אתם בטוחים שהוא כהן, ברור שהוא צאצא של אהרון.
מי הכהן
המגברגית
שקיבל את החותמת
של הכהן? כלומר, אתה אומר, יפה, אתה מתחיל להגיד משהו מעניין. בוא נציע לך משהו. זה אולי זה אומר שכאשר אני נותן לכהן, אני צריך שכשאני אסתכל על הכהן הזה, שאני אראה את אהרון שם. יוצא לפי זה שאני לא צריך לתת לכל כהן. יש כהן דפוק, ויש כהן שדומה לאהרון. אז אני צריך לבחור את הכהן שלי. כן? באים 10 כהנים אליי לגורן, מה עם התרומה? אני אומר רק רגע, מי פה עזר לזקנה לעבור את הכביש? מי למד דף יומי? וכו'. אני בודק, לא כל כהן מקבל. ברור? אז זה מה שאומר כאן, אז אפשר להביא את זה כך, נכון? זה מה שאומר לגמרא, דבר רבי ישמעאל תנא, לאהרון, מה אהרון חבר, אף בניו, חברים, מה זה חברים? צדיקים, כן? חבר זה ביטוי לצדיק. עכשיו, אני רוצה להבין את זה יותר לעומק. ברור שהכתוב, לפי הפשט, מתכוון להסבר שנתנו עכשיו, שצריך לתת לכהן שדומה לאהרון. אז וכי רבי יוחנן לא ידע את זה? אלא, צריך להתאר לציור, מהי החברה העברית העתיקה? חברה חקלאית. ומה קורה בחברה חקלאית? אנשים מגדלים את החיטה, אוכלים אותה, ומזינים בזה את משפחתם, נכון? מה קורה אחרי כמה שנים? האדם מת, אחר כך בא דור אחר, שגם הוא מת, בא דור אחר. כלומר, אנחנו רואים דור הולך ודור בא. מה היסוד הנצחי בתוך החברה החקלאית? המקדש. הכהונה מייצגת את ממד הנצח הבלתי פוסק בתוך עולם שמתחלף כל הזמן. ברור? רגע, המקדש נחרב? לפני שהוא נחרב, הוא לא היה חרב. זאת אומרת, בעיקרון המקדש אמור להיות נצחי. כלומר, כשאני רואה את המקדש, אני רואה משהו שלא משתנה. אני כל שנה עולה למקדש, 3 פעמים בשנה, ואני תמיד רואה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וזה עושה לי את זה. מה? אני רואה את הכהן מסתובב לי בשדה, ואני אומר, וואה, הכהן הזה זה חתיכת מקדש מהלכת. כלומר, המודעות לנצחיות מתפתחת על ידי הכהונה. יותר מזה, אתם יודעים שהכהנים זה אנשים לא נורמליים. מה לא נורמלי בכהונה? הם לא, הם באוט. כי הם לא מכירים את העולם הזה. בעולם הזה יש כל הזמן בעיות. יש 3 סוגי בעיות בעולם הזה. יש בעיות של פרנסה. יש בעיות של משברים. ויש בעיות של מוות. הכהנים אין להם בעיה של פרנסה, מקבלים תרומה. הם לא יודעים מה זה לעמול. בעיה של משברים, לא מכירים, לא מתחתנים עם גרושה. כן? כלומר, להתחתן עם גרושה זה להכניס את המשבר לחיים. הם לא יודעים מה זה גרושה. ומוות, אסור להם, אסור להם להיות במגע עם מת. הכהן לא מגיע להלוואה, בניגוד למה שמקובל אצל הגויים, שכהני הדת באים דווקא כדי לטפל במי שגוסס, מי שהולך למות, מי שכבר מת. כן? דווקא אצלנו לא. הכהן, הוא לא יודע מה זה מוות, לא יודע מה זה משבר, לא יודע מה זה בעיית פרנסה. אז הוא אדם אברירי כזה. הוא לא מהעולם הזה. יש לו גם, הכהן הגדול אין מה לדבר. אפילו לאביו ולאמו לא נטמע, אפילו אלמנה הוא לא יודע מה זה. הוא לא מתחתן עם אלמנה. והוא האדם היחיד בחברה הישראלית שלא משתחווה למלך. נביא משתחווה למלך. חכם משתחווה למלך. שר צבא משתחווה למלך. כל אדם משתחווה למלך. הנביא לא. הנביא גם כן. כהן גדול לא. למה? הוא מלך. הוא גם כי מלך לא משתחווה למלך. הוא מלך אבל בעולם בפני עצמו. הוא המלך של הכהונה. יש לו מרחב משלו, המקדש. זה האזור הדתי, כן? דתי כאן. הוא שם באזור שלו לא משתחווה למלך. כלומר, כי הוא בעולם אחר. בסדר? גם המלך לא משתחווה לו. זאת אומרת, הם בעולמות שונים. הוא בנצח. והכהונה המסתובבת בין השדות של החברה החקלאית מייצגת את התודעה הנצחית הזאת. עד כאן זה מובן? זה מה שהתכוון רבי יוחנן. ואז מכאן לתחיית המתים, מן התורה. התורה דאגה לזה שיהיה לך רגישות לנצח. עכשיו נשאלת השאלה שאתה התחלת לשאול. הרי בית המקדש גם נחרב. למה הוא נחרב, תגידו לי? הוא לא הסתדר. מה הייתה המציאות? שהיו כהנים דפוקים. כלומר, כן, כהונה בכסף. כהנים מושחתים. הכהנים לא אמרו, איה השם, ודורשי התורה, ותופסי התורה לא ידעוני. הנביא, ירמיהו, הכהן, אומר את זה. כלומר, הכהונה היא לא תמיד עומדת בציפיות. יכול להיות. הוא שואל, האם אין בכהונה באופן מהותי משהו שמחייב סיאוב, הסתאבות, הידרדרות? יכול להיות. ולכן, מניין לתחיית המתים מן התורה הזה הוא בעירבון מוגבל. הוא יחזיק מעמד כל זמן שהכהונה ראויה לשמה. נכון? וזה מה שכתוב כאן בהמשך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. מניין שאין נותנים תרומה לכהן עם הארץ. כלומר, יש כהן רע, כהן עם הארץ. אל תיתן לו תרומה. שנאמר, ויומר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. כלומר, זה בעצם מה שמקשה על המשך תחיית, ידיעת תחיית המתים מן התורה. כי הרי גלוי וידוע שהמקדש בסופו של דבר יסתאב ויחרב. אמר רבך בר יעקב, וואי, יש פה כמה דברים. אין זה מתחייב שאם אין תחיית המתים, המוות חזק מאלוהים. ניתן לומר שאלוהים ברא עולם בחוקי הטבע שלו, יש מוות שהוא סופי, זה גם לא סותר את העולם הבא, אם כן למה זה סותר את המונותאיזם? פשוט מאוד. אם אתה אומר שאלוהים ברא עולם, שחוקי הטבע בו כוללים את המוות שהוא סופי, אז זה אומר שהעולם של הקדוש ברוך הוא עולם לא מוצלח. אלא מה תאמר? זה לא סותר את העולם הבא לנשמה, אבל זה סותר את הנצחיות לגוף. וזה נורא חבל שמה שמהווה את עיקר המציאות, דהיינו הגוף, אין לו נצח. כבוד הרב, למה תחיית המתים מתחייבת מן המסורת ולא ניתן לומר שהמוות הוא דין של אלוהים, למרות שהוא מחיה את כולם. כן, אבל חשב מה חשבות לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר, לא ייתכן שהנקמה האלוהית היא נקמה נצחית, לא לנצח אתור, אמר הנביא. זאת אומרת, לומר שהקדוש ברוך הוא נוקם ונותר באופן מהותי, זה בעצם בא לומר שהוא מבלה את עולמו, ושאין תכלית לעולמו. מוחה על כבודם של הכהנים. אין כהן דפוק, אלא כהן שלא מצא חן בעיניך. זה לפי ראות המתבונן. לא, יש הגדרות, מה זאת אומרת? אין הגדרה בהלכה מי טוב ומי רע. ויש, אני מוחה על המחאה. אולי זה אומר שצריך לתת רק לכהן הגדול ולא להדיוט? לא, כי לפעמים דווקא הכהן הגדול היה בעייתי. אמרת שכהן לא יודע מה זה בעיות של פרנסה, משברים ומוות. אבל גם אם הוא באמת שומר לא להתאמה למת ולא מתחתן עם גרושה וכו', לדעתי בהחלט הוא יכול להרגיש טוב מאוד על בשרו מה הם משברים ואת חסרון המוות. הוא מרגיש את זה אבל בריחוק מסוים. מי שתמיד מתרחק מן המת, זה אומר שהמוות לא לגמרי ממשי אצלו. כן. למה אנחנו ממשיכים לשמור על ההלכות של הכהונה? מסיבה פשוטה, בגלל שאנחנו מצפים את התחדשותה של הכהונה. זאת אומרת, הכהונה מצד עצמה, אם המקדש היה חרב לעולמי עולמים, אתה צודק, זה, מה המשמעות של המשכת העניין? אבל מאחר והכהונה עתידה להתחדש בעוד יותר, אז ודאי שצריך לשמור עליה גם עכשיו. כן. בבקשה.
תשובה לגבי התחדשות הגוף, הנצחיות שבגוף עצמו, ודווקא בטבע
יש לנו דוגמה יפה של זחל, גולם ופרפר, שיש גלגול בעולם הזה, וכן אפשר לחשוב על תחיית המתים, לא כחזרה לגוף שלנו, אלא תחיית המתים קיימת, אבל אולי בצורה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. זה ברור, אתה צודק לחלוטין, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נחיה את חיי הגוף, אבל הוא יהיה שותף בצורה כלשהי. זה כמו שלמשל הגוף שלי והגוף שלי כשהייתי תינוק, זה לא אותו אחד, למרות שיש איזה המשכיות ביניהם. אם אתה תצלם אותי ביותי תינוק וצלם אותי היום, תראה שזה לא בדיוק אותו הדבר. אבל זה בכל זאת אותו אחד. כן. נו, ואז מה? כן, אבל זה לא אותה תודעה, זה לא אותה אישיות. כן, זה השאלה ששאלה קליאופטרה את רבי מאיר. זה תודעה מחוברת לגוף. למישהו, נגיד מישהו דוחף אותי באוטובוס, אני אומר לו אל תגע בי, נכון? למה אל תגע בי? הרי זה רק בגוף שלך שנגעתי, לא בך. כן, אבל אני מחובר אל הגוף הזה. כן. טוב, בואו נמשיך. אמר רב אחא בר עדה, אמר רב יהודה, כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ארי. מה ארי? ספק דורס ואוכל, ספק אינו דורס ואוכל. אף כהן עם הארץ, ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה. כן? כלומר, הארי כשהוא דורס, לא תמיד הוא אוכל מיד. כן? בדרך כלל, הארי מעדיף שהנבלה תתפרק קצת, הוא אוהב בשר קצת רקוב, ולכן הוא נותן לזה להתפרק, ואחר כך, רק אחר כך אוכל, בדרך כלל. אלא אם כן הוא רעב מאוד, אז הוא אוכל מיד. אז אם כן יש ספק, גם התרומה הזאת, אתה נותן תרומה טהורה לכהן, ואתה לא יודע מה הוא יעשה עם זה. הוא יאכל בטהרה, יאכל בטומאה. ספק נתון בתרומה הזאת. רבי יוחנן אמר, אף גורם לא מיתה, שנאמר, ומתו בו כי יחללו. כלומר, זה הורג את הכהן. דבר רבי אלעזר בן יעקב, תנה, אף מסיעו אבון, אבון אשמה, כלומר זה עושה אותו אשם כלפי שמיים, שנאמר והסיעו אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם. זאת אומרת, זה שלושה ממדים של החטא. בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו ובן אדם למקום. בן אדם לעצמו זה הספק, בן אדם לחברו גורם לו מיתה, ובן אדם למקום גורם לו מסיעו אבון אשמה. כן? כלומר, זה שלושת הקלקולים האפשריים מבחינה מוסרית, שלושת מערכות היחסים, בין אדם לחברו, לעצמו, למקום. כן, הספק זה בין אדם לעצמו. כן, אדם נמצא בספק, אז יש פגיעה בעצמו. יש שהוא גורם לו מיתה, זה בין אדם לחברו. להרוג את חברו זה הקלקול הגדול בין אדם לחברו, ומסיו אבון אשמה באוכלם את קודשיהם, זה בין אדם למקום. בסדר? זה שלושת הקלקולים. אז אם כן, דברי רבי יוחנן הם טובים, אבל הם טובים רק לתקופה היסטורית מסוימת. רגע, אם כן, מהו תפקידו של המוות בעולם? כפי שהרב אמר, לא היה צריך להיות שאלוהים ברא עולם לא מוצלח. יוצא מכאן שהמוות הוא לכתחילה במציאות. אם כן, מדוע הרב מתעקש שנצחיות הגוף היא קריטית לאמונה בקדוש ברוך הוא? תודה. פשוט מאוד, המוות הוא הכרחי, אך זמני. כן, זה מושג שבפילוסופיה קצת קשה לקבל. איך דבר יכול להיות גם הכרחי וגם זמני? אם אתה מבין את העולם במסגרת מוסרית, אז אפשר להבין שיש דברים שהם הכרחיים אך זמניים. שאם לא כן, תגיד של כל הרע שבעולם הוא טוב. הרי חזל מעולם לא אמרו שטויות כאלה שהרע הוא טוב. אמרו גם זו לטובה. מה זה לטובה? זה עתיד לצאת מזה טוב. כשלעצמו זה רע. אולי אחרי המעשים נמשכים על ללבות, אני מוכן ומשתוקק להתחיל מיד לעבוד בבית המקדש ולקבל תרומות ומעשרות כבר עכשיו. אני מבין שאתה כהן. אם נתחיל, נמשוך את ליבו של השם יתברך שמו לעד, הריח יעלה באפו ויתרצה. כן, טוב, זה ביטוי קצת אנתרופומורפי, אבל יש, אני לא יודע בדיוק מה זה הללבות שאתה רוצה למשוך. הוא כתב הללבות. אתה אומר שהוא התכוון ללבבות. בסדר, יכול להיות. בעיה של הקלדה, זה יכול להיות. כן? אז אומר, אתה רוצה בעצם לקדם את העניין. כל זה, אתה יכול באמת לקבל תרומה כבר עכשיו. תרומה טמאה אמנם. נוהגים לתת תרומה של שמן שריפה לכהנים לחנוכה. הם משתמשים בזה להדליק. להדליק את הנר של חנוכה, למרות שזה שמן טמא, אבל כיוון שלא אוכלים אותו, אז זה מותר. אז אתה יכול לעשות את זה, יש מכון המקדש, כל מיני פעילויות שאנחנו עושים, התשתוקקות. למשל, יש כאלה שהיום מכינים כבר בגדי כהונה ממכון המקדש, זה עולה הרבה מאוד כסף, אבל אפשר לעשות, כן? מה? מה? בגן החיות, יש כל מיני, לבהמות של כהנים. כן, לבהמות של כהנים. כן, כן, כלומר, נתנו לכהן את הבהמה, ואז זה לא, כן, ברור. אז יש כל מיני אפשרויות. אז כן, באמת, תחזקנה ידיך, יהיה רצון שתגיע לשרת במקדש, ותצ'פר אותי כשאני מגיע עם הקורבן פסח, תן לי לעבור ראשון שמה בתור, יש הרבה מאוד אנשים. מה? מתחיל הסיעוב. כן, אבל אתה תקבל תרומה טובה ממני. טוב, כל טוב.